לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון כ"ו בחשוון תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון יהיה איתנו לשיחה על שורת סוגיות על סדר יומנו, אכן מהקריאות ההשתקה בכיכר אתמול כלפי השר צחי הנגבי, דרך הסנקציות על איראן שיחלו מחר, והאפשרות להשבתן של גופות הדר גולדין ואורון שאול, ועד לתוכניותיו הפוליטיות לקראת הבחירות המתקרבות, אולי עוד כמה וכמה נושאים שננסה לדבר גם עליהם. נדבר גם עם האלוף במיל יום טוב סמיה, ממנו אנחנו נשמע על ההתראות שהוא ודרגי השטח הצבאיים הציגו שוב ושוב בפני הדרג המדיני מכוונותיו של יאסר ערפאת בימי ראשית אוסלו, והתגובות הצוננות, אולי אפשר לקרוא לזה כך, לדברים מצידו של דרג מדיני שלא רצה לשמוע ומנע מנתונים להגיע ללשכתו של ראש הממשלה רבין. להערכתו של האלוף במיל סמיה, לו היה נותר רבין בחיים, הוא היה מבטל את הסכמי אוסלו. בימים הקרובים תוצג בפני פורום קהלת תוכנית מדינית שמבקשת לשלב בין החלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון לבין הקמת מדינה פלסטינית. איך עושים את הדבר הזה? על כך אנחנו נשוחח עם מי שמוביל את היוזמה וגם יציג אותה בכינוס, תת-אלוף במיל אמיר אביבי. ולפני מספר ימים חתם סגן אלוף אלון פרץ שנתיים בתפקידו כמפקד גדוד 636, גדוד האיסוף המודיעיני של פיקוד מרכז. אנחנו נארח אותו ונדבר איתו על משמעות התפקיד, על משמעויות פעילויות איסוף המודיעין, על שילוב טכנולוגיות בשירות הגדוד ותרומתו למאבק בטרור, וגם על שילוב ביחידה אחת של לוחמים בני ישיבות וחיילות בתפקידי תצפית ועוד. ומחר תקיים ברית יוצאי מרוקו אירוע במלאת 50 שנים להקמתה. בין הדוברים באירוע יהיה גם העיתונאי וחבר הכנסת לשעבר דניאל בן סימון, מחבר הספר המרוקאים. אנחנו נשוחח איתו, נבקש לשמוע עד כמה מהווה התיוג הזה מרוקאי אלמנט משמעותי בישראל של סוף 2018. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לאלוף במיל יום טוב סמיה, שלום לך.
שלום.
יום הזיכרון לרצח רבין, ואנחנו רוצים לחזור איתך אל ימי ראשית אוסלו, הימים שבהם אתה נמצא עמוק בצד הצבאי והביטחוני של ההסכם הזה, רואה דברים, מנסה להטריע ולהזהיר, והתגובות, נאמר בעדינות, צוננות.
כן, ראשית צריכים לזכור, פתחת ביום הזיכרון לרצח הפוליטי המתועב של רבין, שלי אין שום ספק שהרצח הוא תוצר של הסתה שהייתה אז ברחוב על ידי גורמים לא מעטים לצערי הרב, ואני לא מקבל לחלוטין את התפיסה והסברה שזה לא רצח פוליטי ושזה אדם אחד בודד שלא עמד מאחוריו שום דבר, ואני לא עושה כרגע בעניין החוקי של מי עמד, לא עמד, מי השם, לא השם, אלא על ההסתה ברחוב שהייתה אז, וצריך ללמד אותנו לקח להימנע מהסתה. יש בינינו הרבה מאוד ויכוחים, יש אולי פערים, אבל אין שום מקום בעולם היהודי להסתה, לרצח, הרי על, על גדליה אנחנו צמים כבר אלפי שנים על הרצח הפוליטי הראשון, ואין שום סיבה בעולם, לא הייתה שום סיבה בעולם שנגיע שוב לרצח של מנהיג של העם היהודי היושב בציון אחרי אלפיים שנות גלות.
כן.
אז זה לפתיח הזה.
זה לגבי הדברים המוסכמים, נדמה לי, על רובו המוחלט של העם.
לצערי הרב, הם לא כל כך מוסכמים. לצערי, הם לא כל כך מוסכמים, כי אתה שומע אפילו חבר כנסת בממשלת ישראל, ראש קואליציה, אפילו יושב ראש הקואליציה היה דוד ביטן, שטען שזה לא רצח פוליטי, שזה אירוע, יש להתייחס לזה כאל אירוע. אפשר לחשוב, זה שערוריה, אתה מבין למה אני מתכוון? אם זה לא רצח פוליטי, מהו רצח פוליטי בעיניך?
הוא ניסה אחרי זה ככה להסביר את עצמו, קצת ככה הסתבך עם עצמו.
אין מה לנסות להסביר. יש דברים שלא מסתבכים בהם. יש דברים שאי אפשר להסתבך בהם. הסתבכות בהם פירושה, זה מה שיש לבן אדם בלב, זה מה שיש לו בראש, אם הוא מוציא דבר כזה. ולכן, אני יכול לחשוב נגד בנימין נתניהו הרבה מאוד דברים, או נגד ליברמן, או נגד איש מסוים, אבל אני לא אוציא מילה אחת שמתקרבת להסתה, חס וחלילה לפגוע באנשים האלה, או להגיד שצריך לקצר את כהונתם שלא בדרך דמוקרטית בקלפי נקודה. אני אפילו על בתי המשפט לא בונה בדברים האלה, ואני אומר, בוא נפריד בין מה המערכת המשפטית צריכה לעשות ועושה, לבין הצורך שלנו מבחינה פוליטית לשכנע את הציבור שהמנהיג האחר טועה. ואז יש דמוקרטיה, ותביא את האנשים לקלפי ושיבחרו.
אגב, אתה יודע מה, אם כבר אתה מכניס אותנו באמת לעניין הזה, אז איך באמת אתה רואה את את ההתנהלות אתמול בעצרת? אמר צחי הנגבי דברים ממש ברוח הדברים שלך, אין דמוקרטיה ללא אופוזיציה.
אם צחי הנגבי אתמול היה עולה לבמה ואומר בפירוש שאין לנתק בין הרצח של רבין לבין ההסתה שהייתה ברחוב, אני מניח שלא היו מפריעים לו כהוא זה לאורך כל הנאום. אבל הוא הלך בין הטיפות, הוא הפריד הפרדה מוחלטת לחלוטין בין ההסתה הנוראית שהייתה אז ברחוב. אני מזכיר שצחי הנגבי היה על המרפסת בכיכר, על אותה מרפסת שבה היו תמונות של רבין במדי אס-אס.
כן, אבל אתה, נכון, יודע בדיוק, אתה יודע בדיוק, זה
נכון,
כאן, אתה נכנס לתמונות הבעייתיות האלה, גודל של דף A4
לא
שחולק על ידי
לתמונות,
אנשים מסוימים.
לא, לא, לא.
כן.
אל תשים את זה דפי A4, בבקשה ממך, אנחנו נעצור את הרעיון,
לא,
עם אני... המטרה שלך לנסות לשכנע את, את קהל המאזינים שלנו שזה לא רצח פוליטי.
לא, לא, לא.
תגיד אם זאת המטרה שלך, אנחנו עושרים את הרעיון כאן ועכשיו.
זאת לא יכולה להיות
דפי A4.
זאת לא יכולה להיות המטרה שלי. זאת לא יכולה להיות המטרה שלי, כיוון שאנחנו סטינו מנושא הרעיון לעניין צדדי. אני רק אומר שקשה להניח שצחי הנגבי...
ברגע שאתה אומר תמונות על דפי A4, להסביר לקהל המאזין שלא יודע מה זה A4, זה דף של מחברת כפול, זה דף שיוצא ממכונת הדפסה ביתית.
כן.
לא, זה היה שלטי ענק של רבין במדי אס-אס.
התמונות של רבין במדי אס-אס זה לא דבר שאפשר היה לראות אותו מהמרפסת.
רגע, 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 זה הסתה.
זאת הסתה חמורה, וצריך היה לחקור מי מאחוריה.
והרצח היה רצח פוליטי, והוא לא יכל היה להיעצר להאשמה של יגאל עמיר, הרוצח השפל בלבד.
אוקיי, זה עניין אחד, וראוי היה באמת לחקור מי אותם אנשים, אותם שני בחורים שהדפיסו את אותם דפים עם תמונות רבין במדי אס-אס. היום הם מתראיינים תחת כל הצלענה.
עוד פעם, אתה מגמד את זה לשני, עוד פעם, ידידי, אתה מגמד, לא ישאר לנו זמן לרעיון אחר, וזה בסדר מבחינתי. אתה מגמד את זה עוד פעם לשני אנשים שהדפיסו את הזה, ואני אומר לך, לא. המנהיגות של הימין באותה תקופה, כולל רבנים שעשו פולסא דנורא, כולל רבנים שכנסו דין רודף, כל אלה את, מה אתה מדבר איתי על שני חבר'ה ליצנים שהספיסו תמונות? לא, זו הייתה מנהיגות של זרמים שלמים באותה תקופה שהסיתה והסיתה והסיתה והסיתה. זה הכל. אם זה לא מובן ולא ברור, אז לא כדאי לדבר על ה-23 שנים של רצח רבין. בוא נדבר על ההסתה עוד פעם.
אוקיי, אז...
בוא נדבר על הצורך בלאחד את העם הזה סביב מטרה שהגענו אליה אחרי 2000 שנות גלות.
כן,
אני אשאל את זה דרך שאלה אחרת. כן. אני אשאל את זה דרך שאלה אחרת, כן. מאוד פשוטה. למה חרב בית שני? אני שואל אותך.
כן, ברור, על המלחמות הפנימיות.
היהודים מאמין.
על המלחמות הפנימיות והשסע הפנימי, כל זה בוודאי.
אתה עוד עונה בצורה באמת מורחבת ומשכילה. רוב האנשים אומרים לך שנאת חינם. זה קשקוש. לא בגלל שנאת חינם חרב בית שני, כי הרי בית שני לא נפל מעצמו. הרומאים שרפו אותו והחריבו אותו. ההוראה של הקיסר הרומי לשרוף ולהחריב לא הייתה בגלל שהיהודים שנו אחד את השני, אלא זה היה בגלל שהמנהיגות באותה עת איבדה את כוחה על הציבור, והגיע עד לכדי שחיתויות. המילה שחיתות הייתה כבר אז, הכהונה בבית המקדש בבית שני הייתה מטבע עובר לסוחר, כהנים לא היו כהנים, קנו את זה בביזנס, אנשים עשירים קנו מעמד של כהונה. המנהיגות איבדה שליטה, זה הסממן הראשון, והסממן השני היה קיצונים שלקחו את המעשים שלהם הרבה צעדים קדימה מכדי השלטון המרכזי של מלך ישראל אז. קראו להם סיקריקים במקרה הזה, היום קוראים להם BDS ובצלם ושוברים שתיקה מצד שמאל של המפה הפוליטית, וקוראים להם נוער הגבעות ותג מחיר ותורת המלך בצד הימני של המפה הפוליטית. אלה הקיצונים שהחריבו את בית שלישי. אלה הקיצונים שהחריבו את בית שלישי. ואותם אנחנו צריכים להרחיק מאיתנו ומהם להימנע, ואותם להוקיע בוקר, צהריים וערב. אני הגעתי פעם אחת להפגנה בפתח תקווה נגד היועמש. באתי לדבר אל היועמש כאלוף אל אלוף. באתי לה במעצה להתפטר מאחד משני התפקידים שהוא נושא, משני הקובעים. אתה לא יכול להיות באותו זמן גם הסנגור של הממשלה וגם הקטגור שלה. זה הכל. ומישהו הרים בקהל תמונה עם שלט מנדלבליט בוגט. עצרתי את הנאום שלי, אמרתי למארגני העצרת, עד שאתם לא הולכים ועוצרים את הבחור הזה ומורידים את התמונה הזאת, אני לא ממשיך לדבר. וכך היה. הלכו שני סדרנים, לקחו את התמונה וקראו אותה וסילקו את הבחור הזה מהרחבה, מסרו אותו לשוטר, והמשכתי את הנאום. מנדלבליט לא בוגד, ונתניהו לא בוגד, וליברמן לא בוגד. הם עושים דברים, לא על דעתי, אבל הם לא בוגדים. חס וחלילה.
כן. טוב, בהקשר הזה גם, אם אנחנו חוזרים לאותו עניין, לאותה מרפסת, אז ראוי לזכור את נתניהו שעומד שם מול הקהל ואומר, רבין לא בוגד, רבין טועה, אבל הוא לא בוגד. נכון שעצם העובדה שהוא אומר את זה, זאת אומרת שהוא שמע מהקהל קולות כאלה, אבל הוא עמד מולם.
ולא הפסיק את ההפגנה, כמו שאני הפסקתי.
כן.
זו הנקודה.
עכשיו אני רוצה לחזור איתך לעניין שאיתו פתחנו, אם אפשר.
אני חוזר לעניין שאיתו פתחנו.
ימי ראשית אוסלו, אתה בתפקידך הצבאי כ...
אני אסביר את זה. אני בתפקידי הצבאי מסיים את תפקידי כמפקד אוגדת עזה, לקראת סיום התפקיד, ואוסלו פורץ לאוויר, מופתיע את כולנו, לא היה לנו שום מושג שהדבר הזה מתרחש וקורה. כמובן, זה היה סודי לחלוטין, ואחרי בערך חודשיים סיימתי תפקידי כמפקד אוגדת עזה, כמתוכנן, דורון אלמוג החליף אותי, ואז הוצעתי לתפקיד להצטרף לצוות המסע ומתן הביטחוני, בקהיר, באלעריש, בטאבה, איפה שזה לא מתכנס, כדי לתרגם את העקרונות של אוסלו להסכם ביטחוני שכולל דרך אגב את אותם בסיסים של השיתוף הפעולה הביטחוני שמחזיק מעמד עד עצם היום הזה, למרות ההודעה בשבוע שעבר שאולי מפסיקים את זה.
כן.
ואז אני כלובש מדהים, דת אלוף בצהל, ביחד עם האלוף עוזי דיין והאלוף אמנו ליפקין שחר, הרב אלוף אמנו ליפקין שחר, אז הוא היה אלוף, ותת אלוף אגמון ועוד קצינים רבים נוספים, שבאנו כאנשי מקצוע ומכירים את השטח כדי להכין את ההסכם הזה המפורט. ועבדנו מול המדינאים כדי לדווח להם גם על ההתקדמות של ההסכם וגם על ההבנות, וכמובן נזהרנו כמו מאש לא לגעת בסוגיות פוליטיות שאינן נטו ביטחון, נטו צבא, נטו משטרה, וכך עשינו. במקביל אלינו ישבה דרך אגב ועדה כלכלית שעשתה את ההסכם הכלכלי שגם הוא מחזיק מעמד עד היום. רק לאנקדוטה, אנחנו הצבא ישבנו בערערי, שטאבה ולפעמים בקהיר, ברור לך שהוועדה הכלכלית ישבה בפריז חצי שנה.
זה גם נקרא הסכם פריז.
כן, זה יותר נוח לדבר על כסף, שיש לך הרבה כסף. אנחנו היינו, דברנו בדרך כלל במקומות די לברוח מהתקשורת.
עם אבק וחולות.
אז מה שאני רוצה לומר הוא שבגדול, תראה, הסכם אוסלו יש בו גאוניות מסוימת, שבא ואמר, בוא ניקח חמישה נושאים שהם מאוד כבדים, והחלוקי דעות בין הצדדים עליהם מאוד כבדים, ככה עושים סולחה, ככה עושים שלום בית לפעמים, ככה עושים הרבה דברים. בוא נזיז את הדברים הכבדים הצידה, נחיה ביחד כמה שנים טובות, נבנה דברים ביחד, וכשיהיה לנו ביחד מה להפסיד, בוא ניקח בעיה בעיה, קשר קשר, ונתיר אותו לאט לאט במצב שבו אין מנצח אחד ואין מפסיד אחד. ובחמשת הנושאים האלה, חמשת התחומים היו להזכיר לכולם ירושלים, גבולות, היישובים ומחנות צהל, המים, סוגיית המים, וסוגיית זכות השיבה. חמישה נושאים מאוד כבדים, כל אחד מהם מלחמת העולם. הטעות של מתכנני אוסלו, שלצערי הרב לא היה בהם אף דובר ערבית אחד, לא שני האקדמאים שיזמו את זה, ולא חמשת האנשים שהצטרפו אליהם אחרי זה, רבין, פרס, זינגר, והירשפלד ואחרים.
בונדק.
זכרו לברכה. בונדק, זכרונו לברכה. אף אחד מהם לא הבין ערבית, לא הבין בוודאי את התרבות הערבית, גם אם הוא ידע משהו מהשפה, ולא הבין מה מסתתר מאחורי כן בערבית ומה מסתתר מאחורי הן בערבית. וצריכים להבין את הדבר הזה, זה לא פשוט. אבל זה פתחנו סוגריים, סגרנו. ואנחנו דיווחנו לאנשים האלה. עכשיו, הבעיה שלי עם חמשת הנושאים האלה, ומי שפרט אותה עכשיו בצורה מדהימה, זה ספר שאני ממליץ לכולם לקרוא אותו, מלחמת זכות השיבה, שנכתב על ידי דוקטור ריאת ויף, שהייתה חברת כנסת, ועוד עיתונה אחד, שומרון, אם אני זוכר היטב, עדי שומרון, לא בטוח בשם, אז לא לתפוס אותי,
כן.
אבל עינת בוודאות. ושם מובלט מה שמהר מאוד הבנו בשיחות, יש הבדל מהותי בין חמשת הנושאים בכך שלארבעה מהם אפשר להנדס פתרון טכני. לגבולות אפשר להנדס פתרון טכני, להזיז קו מפה לשם, לתת אחוז בנגב, לקחת אחוז בגוש וכן הלאה. למים עושים מתקני התפלה, פותרים את בעיית המים בלי שום בעיה. ליישובים יש פתרון טכני, מזיזים, עושים גושים, מזיזים מכל מקום, מפרידים, וזה. מה עוד אמרנו שם? אפילו לירושלים יכול היה להיות פתרון טכני ולכנות את ירושלים, כל כפרי הסביבה, ולהגיד, זו ירושלים רבתי, ובכפרים הפלסטינים מתקיימת הבירה של הפלסטינים, או שם הם יושבים, ובירושלים המאוחדת היא של מדינת ישראל. בעיית זכות השיבה שונה מארבעת הבעיות האלה במאפיין אחד מאוד 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 עקרוני. זה לא בעיה טכנית, זה לא בעיה של 100,000 או 200,000 או 300,000 או מיליון. שורש המושג זכות השיבה של פלסטינים לחיפה, ללוד, לרמלה, לשכמונס פה ברמת אביב, ליפו, זכות, השורש של זכות השיבה, המשמעות שלו זה אי הכרה בקיומה של מדינת ישראל בין הירדן לים. זו לא בעיה טכנית, זה לא דבר שאפשר היה לפתור באופן טכני. זה אומר, אתה מחזיר אותנו לבתים שלנו ביפו, רמלה, לוד, שכמונס, חיפה, עירוד וכן הלאה, משמע זה המקום שלנו ולא שלך. וזו הטעות לגבי אוסלו. עכשיו, מאחר וערפאת ידע על הטעות הזאת מבחינתו, הוא זרם איתה, ואנחנו, אנשי הצבא, אנשי המודיעין, האנשים שקראו את הדברים האלה וראו, מהר מאוד הבינו שערפאת אמנם חתם על ההסכמים, חלק מהם הוא חתם די בכוח. אם אתם זוכרים את האירוע בארבעה במאי 94,
בקהיר, שם מובארק קילל אותו. מובארק,
בקהיר, נכון? אני הייתי בתוך העולם הזה, ואני דרך אגב, יקלב אבן אל כלב, לא סתם כלב, תחתום, אני שמתי לו את המלכודת הזו דרך אגב על המפות בשביל לראות מרחוק אם הוא חתם או לא חתם. אני הכנתי את המפות האלה לטקס, ומשורה 14 אמרתי לאמנון ולאוזי, האיש לא חותם, האיש לא חתם על המפות, בוודאות. אז מעבר לזה שגם כשהוא חתם הוא לא ממש חתם, אלא גם כשהוא חתם הוא לא באמת התכוון ליישם את ההסכמים האלה. וזה בא לידי ביטוי די בתחילת הדרך, החל מהניסיון להבריח שלושה מחבלים אסורים מרשימת הרשימה השחורה בתוך המרסדסים שלו, ואני מספר בסרטון וידאו הזה את הדרך שהוצאתי אותם, וחלה בהברחות של מטולי RPG תחת חסות הרשות הפלסטינית שהגיעו למשרדו של ערפאת, דרך השוטר הפלסטיני שירה מן המערב על סיור של צה"ל, ולשמחתנו הסיור הגיב במהירות רבה, הסתער והרג שלושה שוטרים פלסטינים ואף חייל שלנו לא נפגע, וערפאת נתן חיסיון לשלושה שוטרים האלה ושמר את הנשק שלהם במשרדו בכספת, ועוד ועוד ועוד, ערפאת לא ממש התכוון ליישם את ההסכמים האלה. ומה שמטריד
אגב,
אותי...
אגב, בעצם הוא, אותי, הוא אמר את זה באותו נאום יואניסבורג, שפשוט לא רצו להקשיב לו. הוא אמר, זה נכון, הסכם קורה יש.
הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בנאום יואניסבורג המפורסם, הוא אמר את זה בנאום קהיר המפורסם. הוא חזר על המושגים, חטא אל-קודס, חטא אל-קודס, חטא אל-קודס, כל מקום שהוא רק היה. ועד הקודש, עד ירושלים עיר הקודש, עד אז אנחנו נלחמים כדי לשחרר את ירושלים עיר הקודש. זאת אומרת, זה שלב ביניים.
מיליוני שהידים צועדים לירושלים.
וכשאנחנו העברנו את ההתראות האלה כלובשי מדים, שוב, לא יכולנו להיכנס לעניין הפוליטי שבעניין, אלא כלובשי מדים מתפקדנו להעביר את הרוח שבין הכתיבה של ההסכמים והיישום שלהם. וכשאני מסיים את ההסכם הזה, אני ממונה להיות ראש ה-JSC, ה-Joint Security Committee, או הוועדה הביטחונית המשותפת, שתת ניצב מהמשטרה הפלסטינית, זיאד אל-אטרש, אללה ירחמו, גם הוא נפטר, עמד בראש הצד הפלסטיני, ואני עמדתי בראש הצד הישראלי, ובעצם זו הייתה ועדה ביטחונית משותפת שהתכנסה פעמיים בשבוע, ובעצם בנתה את כל המנגנון של הסיורים המשותפים ושל המידע המודיעיני, איך מעבירים אותו בוועדה הזאת. מהצד שלנו היו גם צבא, גם משטרה, גם שבק, גם מנהל אזרחי ואחרים, ואני מעריך שהאנשים שלהם היו פחות או יותר במקומות מקבילים, וזה בעצם שם את האדנים או את היסודות לשיתוף פעולה הביטחוני שמתקיים חלקו בעיקר המודיעיני עד עצם היום הזה. ואנחנו העברנו את הרשמים בכך שערפאת לא ממש מתכוון. לצערי הרב, קבוצת האנשים שסביב שמעון פרס זכרו לברכה, דאגו להכהות את הדברים שאנחנו אומרים, מלשון לא חד, כהה, ולא להעביר את זה באופן מחודד, כמו שהוא ליצחק רבין. אבל הבנו שלאט לאט כן מצטברים אצל רבין המידעים האלה, שערפאת לא ממש מתכוון, והוא התחיל לחשוד ולהתרגז ולא לאפשר כל דבר. ואני מרשה לעצמי לומר את הערכה, והיא הערכה מאוד אישית. אני יודע שגם בוגי יעלון חושב אותו דבר. אני יודע שיש עוד כמה אנשים שהיו על יד יצחק רבין באותה תקופה, אולי גם ז'אק נריה ואחרים, שאם רבין היה נשאר בחיים עוד שנה, שנה וחצי, הוא היה מבטל את הסכמי אוסלו. משום שהיחיד, המנהיג הישראלי היחיד שהיה לו את האומץ, את נטילת האחריות, את הפעלת הסמכות באופן מאוד צמוד לאחריות שלו, זה יצחק רבין. אני לקחתי את זה לעצמי כמורשת, במובן מה זה אחריות ומה זה סמכות. אני הייתי לידו כשהוא אמר אני אחראי באירוע של נחשון וקסמן. אין מנהיגים כאלה במצב הזה, הכי קשה שיכול להיות בשטח, שבו גם נהרג המחלץ הראשי וגם המחולץ, והוא עומד ואומר לצבא, עשיתם את מה שפקדתי עליכם, פעלתם כפי שצריך, אני אחראי, אני נתתי את ההוראה, אם צריך לתת את הדין, אני נותן את הדין. אתם לכו לעשות סיכום מסקנות ולקפים מקצועיים, אני אחראי. רבין היה לוקח אחריות,
אבל להערכתך הפסיפס הזה שבניתם גם מהבחינה הביטחונית אתם וגם החבורה שהתעסקה בנושא הכלכלי, זה פסיפס מאוד מאוד מורכב. את כל זה רבין היה באמת בעל יכולת לפרק ולומר יש כאן הונאה שלנו כהנהגה ישראלית ואנחנו הולכים צעדים אחורה. יש לזה גם מחיר. היום אנחנו כבר עומדים מול צבא, גם צבא חלש, אבל צבא זה כבר לא איזה כנופיות מחבלים של שנות ה-60
וה-70. הוא היחיד שהיה יכול להחליט, לקבל החלטה כזאת, שהוא מבטל את הסכמי אוסלו, איננו רואה בערפאת כשותף, מעלה אותו על מסוק ומסלק אותו מפה למרג'זור בלבנון, בלי שום בעיה. בלי שום בעיה. רבין חתם לידי על הגירוש של 500 מנהיגי חמאס, שטסנו אותם בלילה גשום ללבנון.
עד שבגץ יעצר את
זה. יש לבן אדם? לא, הם סולקו והוחזרו אחרי חצי שנה, אני מזכיר לכם.
כן.
אבל הגירוש בוצע, ולרבין היה כן אומץ לעשות את זה. נכון שאנחנו לא דנים פה במדע מדויק, אז יש כאלה שיקומו ויגידו לי, אתה טועה. אני לא אתווכח איתם, זו דעתי, זו תחושתי. כך אני מביע את הצורה שבה למדתי והבנתי מהי אחריות אצל יצחק רבין. ומה זה אומץ של מנהיג? כמו שהיה לו את האומץ להסכים שידברו עם אשף כדי להגיע לפתרון כלשהו, אני מעריך שהיה יכול להיות לו האומץ לבטל את הסכמי אוסלו בעודם באיבם, ואני מזכיר לכם, זה בסך הכל שנה ורבע כשהוא נרצח. בסך הכל הסכמי אוסלו היו ביישום שנה ורבע. אולי שנה וחצי.
ובכל זאת אתה גם מתאר לנו...
עד לנובמבר 95, אבל... הוא היה יכול לבטל את זה, כשאז עדיין המשטרה הפלסטינית לא כל כך חזקה, ואפשר היה להביא המון הוכחות, המון הוכחות, לכך שערפאת לא מתכוון ליישם, הוא היה עוצר את הכל, ולצערי הרב, לשום מנהיג אחריו, לא היה אומץ לעצור את הדבר הזה, ואת התהליך הזה, וללכת לפתרונות וכיוונים אחרים.
אולי כל אחד לא עובר לעצמו, אני אוכל לעשות את השינוי הזה והזה, אבל להמשיך בכיוון ויהיה בסדר. אולי גם, אתה ציינת קודם, פרס ואנשיו שהתעלמו מהבקשות שלך, וכמו שציינת במקום אחר, גם אמרו לך, תשמע, אל תיתן את הנתונים האלה, כי זה יהרוס לנו את מה שאנחנו בונים מדינית. אולי לאנשים האלה היה מספיק כוח כדי לעמוד מולו. גם בזירה הפוליטית, זה לא פשוט.
לא, לא לעמוד מול רבין. חבר'ה, כשרבין היה מקבל החלטה, שום דבר לא עומד מולו. הוא היה אוסף את הנתונים, לומד ומבין, ואני אומר לך שהוא היה עומד מול כולם, ופה אני חוזר להסתה ולרוצח המתועב. בעצם אם אתה מסתכל על זה נכון, ואני אומר את זה גם לארגוני השמאל הקיצוניים היום, אז במקרה הזה זה ארגון ימני קיצוני, ארגונים ימניים קיצוניים שקשורים לרצח רבין, בעצם הימין הקיצוני השיג ברצח רבין תוצאה הפוכה, שבמקום שהסכמי אוסלו היה להם סיכוי להיעצר על ידי מנהיג בעל שיעור קומה שעשה אותם, כן, הרצח שלו, מעבר לתיעוב שבו של לרצוח מנהיג יהודי, ישראלי, מלח הארץ, רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, האיש שהוביל את הצבא הזה לשחרר את ירושלים, את רמת הגולן, את כל יהודה ושומרון ואת כל סיני, לבוא ולרצוח אותו זה לקחת את כל הנשמה היהודית במכה אחת, וגם באופן פרקטי לשרת את המטרה ההפוכה, במקום להשאיר את מי שיש לו האומץ לשנות ולתקן. מה שקרה, כל שרשרת המנהיגים שהייתה אחריו לא העזה לחשוב על ביטול הסכמי אוסלו.
כן.
אפילו לא נתניהו, שהוא מתוך ה-23 שנים האלה מאז הרצח, נתניהו 13 שנים ראש ממשלה, יותר מחצי, הוא לא מעז לחשוב על ביטול הסכמי אוסלו, כי זה כבר הגיע לרמת תסבוכת אדירה. עכשיו אותו דבר אני אומר לארגוני השמאל הקיצוניים, בזה שאתם עושים את מה שאתם עוסקים בשוברים שתיקה הזה וב-BDS ובחרמות, אתם בעצם פוגעים בפלסטינים, פוגעים בסיכוי להסדר בין הצדדים, מקצינים את הפלסטינים ולא מגיעים לשום פתרון. במישור הפרקטי, מה עושה החרם על תוצרת יהודה ושומרון? דופק משפחות פלסטיניות, לא ישראליות. הכלכלה הישראלית לא נפגעה ברבע אחוז. רבע אחוז לא נפגעה כתוצאה מהחרם על תוצרת יהודה ושומרון ועזה. אז, היום רק יהודה ושומרון. הכלכלה הפלסטינית נפגעה ב-70-80 אחוז מזה. כך רק את סודה סטרים. 1,200 משפחות התפרנסו מסודה סטרים כשהייתה במעלה אדומים. העבירו אותה לנגב, לרהט. 1,200 משפחות פלסטיניות בין לילה מצאו את עצמן ללא משכורת. חבר'ה, זה מאות אלפי אנשים שבין לילה לא היה להם אוכל. במי פגעתם? בסודה סטרים, ההפך, תראו לאן היא פרחה. הגיעה למחירים של מיליארדים. ולכן כל הקיצוניים האלה בסופו של דבר לא משיגים שום דבר, במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע משיגים תוצאה הפוכה. ולכן עלינו המנהיגים בהווה, בעתיד, להקפיד היטב על אין קיצוניים, אין מקום לקיצוניות בשום תחום, אין מקום להסתה, אין מקום להגברת השנאה. אנחנו עם אחד שצריכים להתאחד ולדעת איך לגשר על הפערים האידיאולוגיים שיש בינינו, ויש פערים, אני לא מתעלם מהם, אבל לא לעשות הכל כדי שזה רק ילך ויגבר.
אלוף במיליון טוב סמיה, אני מאוד מודה לך על הדברים, יום טוב.
תודה, ולהתראות, ותזכרו שרק ביחד נעשה ונצליח.
תודה רבה, כל טוב. שלום ושבוע טוב, אנחנו אומרים לשר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון, שלום לך.
שבוע טוב סימון.
יש כמה וכמה נושאים שרצינו לעסוק בשיחה הזו איתך, אבל אני רוצה לפתוח קודם כל בתמונות אתמול מהכיכר, מחאות לא נעימות מול נציג של ממשלת ישראל. מה התחושות שלך, בין השאר גם כמי שהכיר את רבין מקרוב?
תחושה קשה, יש פה החמצה, אירוע מאוד קשה בראייה היסטורית אפילו שלנו כחברה, ראש ממשלה וכעם, ראש ממשלה ושר ביטחון, רמטכ"ל לשעבר, נרצח רצח פוליטי. במקום שהאירוע יביא לחשבון נפש של כולנו, בלי קשר למחנות ודעות, לגבי איך הגענו לזה, אז גם העצרת הזיכרון של אתמול הייתה עצרת מפלגת, העובדה שלא נתנו לנציג הממשלה לדבר היא חלק מהעניין, אבל יש פה עניין שבעצם לא עשינו חשבון נפש מאז, אלא כל צד מאשים את הצד השני, במקום לאחד ממשיכים לפלג.
זאת אומרת איפה אתה שם את האצבע על אותם מפלגים? על הצד שישב בעצרת ומחה, או אולי על צד צידה של הממשלה שהביאה את הצד הזה להמשיך ולהרגיש נרדף, כמו שהבוקר אמרה חברת הכנסת זנדברג, שבת ראש מרץ?
זה גם זה וגם זה, אבל ברור לחלוטין שהאחריות הגוברת היא היום מי שאמור להניק את המדינה, קרי הממשלה, ראש הממשלה. כאשר במקום לאחד, דווקא לנוכח הרצח ולקחיו, מפלגים, משסים, וזה לא משנה אם זה ימין, שמאל, אשכנזים, מזרחים, דתיים, לא דתיים, כל מי שחושב אחרת מגדירים אותו כשמאלן, ושמאלן שווה בוגד, וזה יכול להיות נשיא המדינה, וזה יכול להיות בית המשפט העליון שעושים לו דה-לגיטימציה, וכמובן ההתקפות על הרמטכ"ל ועל המפכ"ל. יש פה אובדן ממלכתיות שדווקא על רקע הרצח הייתה ציפייה ממי שאמור להניג את המדינה לנהוג אחרת. אבל גם מצד שני, פה אי אפשר להטיל את האשמה על ציבור שלם, אבל העובדה שאחד דוחק את השני אל הפינה גורמת לזה שהעצרת, במקום תהיה עצרת של חשבון נפש, היא עצרת, גם אתמול הייתה עצרת של פילוג ושיסוי.
דווקא משום שהשר הנגבי הוא לא מתויג כאיש ימין במיוחד כרגע בתוך הקואליציה, הוא לא נמצא בקצה הסקאלה, ניתן היה לצפות שאולי דווקא אותו יראו כאיזשהו גשר, אולי בכל זאת מרבית האחריות בכל זאת מוטלת על המארגנים, על הקהל שלא מוכן לשמוע עד היום 23 שנים אחרי מישהו מהמחנה השני.
תראה, המארגנים האלה הם כוונות טובות, אבל נאיביו, נקרא לזה כך. הם רצו שתהיה עצרת מאחדת. אבל היו שם קריאות בוז לא רק נגד השר צחי הנגבי, היו גם נגד יושב ראש תנועת יש עתיד ואחרים. אבל כן, אבל זה מתחיל מהשיח. אני חושב שיש פה מחנה מסוים שמרגיש נדחק אל הפינה, נוכח זה שמגדירים אותו כשמאלן בוגד, וכל דבר שמתרחש היום בפוליטיקה, במקום ש... הנהגה תנהיג, הופכת את זה לפוליטיקה של פירוד ושיסוי, וזו התוצאה.
אז דרושה היום, אם אנחנו מסכמים את הפרק הזה, דרושה היום איזושהי מנהיגות אחרת, עם אמירה אחרת, עם כיוון אחר של מחשבה. נעבור לעניין נוסף שמעסיק אותנו מאתמול בערב, והוא גם נוגע לך, כמובן, גם ברמה האישית, זהו הציטוט את הרמטכ"ל, כפי שמצטטת משפחת גולדין, ואומרת שהרמטכ"ל אמר שניתן להשיב את גופות הבנים בתוך שבוע, ואני רוצה לשאול אותך כאן, גם כרמטכ"ל ושר ביטחון לשעבר, איך?
תראה, אני חושב שלא ראוי להוציא תכנים מפגישות מהסוג הזה, ובאתי לא מעט פגישות, גם כרמטכ"ל וגם כשר, עם משפחות בנסיבות הללו. כידוע אני מכיר את משפחת גולדין אישית, קורא משפחה ומכיר כמובן גם את זה אבא שאול על רקע האירוע הטרגי, וכשר ביטחון יש לי גם איזושהי אחריות לעובדה שחללנו סמל ראשון אורון שאול וסגן הדר גולדין זכרם לברכה נמצאים עדיין בידי החמאס. מה שעולה מתוך ההתבטאויות של שתי המשפחות, וביטא את זה משפחת גולדין ביממה האחרונה בצורה מאוד חריפה, זה חוסר אמון חריף בדרג המדיני, ואני מבין איך זה קרה. תראה, אני אף פעם לא אמרתי לשום משפחה שהשחרור או הפתרון יהיה בכל מחיר. לא אומרים דברים כאלה, אומרים אמת. מצד שני, כל דבר שהתחייבתי עמדתי מאחריו, ופה בין המשפחות לבין ראש הממשלה בעיקר נפתח משבר, בעיקר על רקע זה התחיל באירוע עם ההסכם עם טורקיה. כשעוד הייתי שר ביטחון נאמר למשפחות שכשיהיה הסכם, העניין הזה לא ישכח שם. ולצערנו, הסתבר ששכחו אותם, אז כבר לא הייתי שר ביטחון. ניסו לתקן את זה, אבל זה יצר בהחלט משבר אמון חריף. אחר כך, משפחת גולדין פעלה כדי שתהיינה החלטות קבינט שהתקבלו בסופו של דבר בינואר 2017. קודם כל, בלי הלחץ של המשפחה זה לא היה מתקבל, וגם אחרי שזה התקבל זה לא מקוים. זה רק מעצים את חוסר האמון. וזו הבעיה הכי קשה שהמשפחות היום בטעות, ואני מבין אותה.
אבל מבחינה טכנית, ביטחונית, צבאית, מדינית, איך שלא נקרא לעניין הזה, יש אפשרות באמת להגיע עד כדי, תוך, לא שבוע, תוך זמן קצר להגיע לאיזשהו שיח שיחזיר את הבנים?
בסופו של דבר זה יקרה. זה יקרה, אז ברור שלא משעבדים את כל האינטרסים של מדינת ישראל לטובת העניין, ולא נכנעים לתכתיבים של החמאס. אבל לשאלת למשל, האם להפוך את העובדה שמחזיקים בחללנו וגם באזרחים לנטל או נכס, המשפחות מעלות את זה בצורה נכונה. ופה גם אני בתחושה שלא הכל ממוצא. וגם אם זה לא מביא לפתרון מיידי ולהסדרה מיידית, בהחלט הנושא הזה צריך להיות על הפרק בצורה הרבה יותר משמעותית מכפי שעולה כרגע כמי שמתבונן על זה מהצד.
נעבור לעניין נוסף שקורה מחר. הסנקציות נגד איראן יחלו מחר. טראמפ מבטיח שיש לו עוד בקנה סנקציות נוספות. מנגד ישנה מדינות שפשוט מתעלמות מהסנקציות, זה רוסיה וזה סין ועוד כמה. יש אחרות באירופה שמוצאות דרכים לעקוף אותן ודרכים מתוחכמות. מה המשמעויות כלפינו בכל העניין הזה?
קודם כל, השינוי המדיניות האמריקנית בהיבחרו של הנשיא טראמפ לחדשות טובות. העובדה שהממשל הזה השתכנע שאנחנו צודקים בזה שעל המשטר האיראני צריך להפעיל לחץ משום שהוא לא הפתרון, אלא העיקר הבעיה במזרח התיכון, זה שינוי מדיניות מאוד חשוב. והפעלת הסנקציות לדעתי מהעבר ולדעתי היום צריכה להוביל את המשטר האיראני אל דילמה מאוד פשוטה. להמשיך בהתנהגות הסוררת שלהם, וזה לא רק בעניין הגרעין, בהפצת נשק, בהפצת טרור, לא רק במזרח התיכון, הנה, הכוונות שלהם לבצע פיגוע בדנמרק, לפני כן בפריז, פיגועים שכבר ביצעו גם נגדנו בעולם, וכמובן עניין פרויקט הטילים, אלה נושאים בפני עצמם שנכון על בסיסם להפעיל סנקציות על המשטר הזה ולהביא אותו לדילמה הזאת. אני משוכנע שבאמת המשטר הזה יעמוד בפני דילמה כזאת, הוא יבחר בהישרדות. כמו שהוא בחר בעבר, ב-2012, אפילו לדבר עם השטן הגדול אמריקה, או ב-2003, אני לא חשש מתקפה אמריקאית, הקפיא את פרויקט הגרעין למשך כשנה וחצי. אני הייתי לפני שבוע וחצי בכנס ביטחון בוורשה, כנס ביטחון שהיו בו הרבה ממדינות אירופה, ודיברתי על זה שם. ברור לחלוטין שהאירופים, לא בונה כרגע על רוסיה וסין, אבל האירופים היו וצריכים עדיין להצטרף לסנקציות האלה. כל מי שהיציבות בעולם ובראש מעייניו צריכים לעשות את זה. ואני חושב שבסופו של דבר לא תהיה להם ברירה משום הכוח הכלכלי האמריקני, הוא להצטרף כדי באמת להביא את המשטר האיראני אל אותה דילמה של המשך פעילות צוררת, או הישרדות שלטונית.
אבל האינטרס הכלכלי הוא ככה נמצא תמיד בראש הפירמידה.
דווקא משום שזה אינטרס כלכלי, אני חושב שארצות הברית היא המעצמה הכלכלית גם בעולם, וכל מי שאכפת לו, בין אם זה מדינות באירופה או מדינות אחרות, ועלולות להיפגע כתוצאה מזה שהסנקציות האלה יפגעו בו. הסנקציות האלה נקראות גם שניוניות ושלישוניות, מי שיעשה עסקים עם איראן ייפגע. אני חושב שהם יעדיפו בסופו של דבר לעשות עסקים עם ארצות הברית ולא עם איראן.
אז יש סיכוי שבכל זאת הסנקציות האלה יובילו למשהו חיובי. נעבור לעוד עניין שמעסיק אותנו בימים הללו. הרמטכ"ל הבא, הרמטכ"ל ה-22 של צה"ל, אביב כוכבי. אתה מכיר לא רק אותו, גם את כל מכלול האישים שסבבו מסביב למינוי הזה. מה דעתך על המינוי?
מינוי טבעי, מינוי ראוי, בהחלט מברך עליו. חבל שבדרך, יש כל מיני, גם לפני וגם אחרי, כל מיני מניפולציות פוליטיות, בהחלט מינוי ראוי ומבורך.
ונושא נוסף אולי ככה, כמעט אולי לקראת סוף הדברים, מועצת הארגון לשחרור פלסטין, אש"ף, החליטה לבטל את ההכרה בישראל, והדבר הזה עוד צריך לעבור עוד כמה הצבעות וכמה חתימות, אבל הם אומרים הם לא יכירו יותר בישראל ורוצים לבטל את השיתוף הפעולה הביטחוני. עד כמה אנחנו אמורים להיות מוטרדים מהעניין הזה?
שמעון, זה לא פעם ראשונה וכנראה לא פעם אחרונה שתתקבלנה החלטות כאלה במועצה המרכזית של אש"ף או פתח, זה לא משנה. זה אלה איומים באקדח ריק. קודם כל, עניין ההכרה, בוא נבהיר לעצמנו. באוסלו, לכאורה, יש הכרה במדינת ישראל, אבל לא בזכותה להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי. כשמכירים בישראל גם צריך להתנגד לה, זה חלק מהרטוריקה הפלסטינאית. אז זה עניין ההכרה. לעניין שיתוף הפעולה הביטחוני, אבו מאזן יודע שהיום מי שעושה את עיקר הסיכול נגד אותם ארגונים, מטעמים כאלה ואחרים, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, דאעש, ביהודה ושומרון, 70% עושה מדינת ישראל, 30% המנגנונים שלו. והוא יודע שאם אנחנו נפסיק לפעול נגדם, יקרה לו מה שקרה בעזה. ולכן אלה איומים באקדח ריק.
אז אנחנו צריכים פשוט להתעלם ולהמשיך הלאה? או שיש אנשים, כמו שאומר אבי גבאי, נתניהו בחר בחמאס, אם החמאס הוא מדבר, אם את אבאס הוא זונח?
זו נבלה וזו טריפה. לא חמאס ולא פתח אש"ף מכיר בזכותנו להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי באיזשהם גבולות בארץ ישראל. קודם כל נגיד אמת לעצמנו. מה עושים עם זה עכשיו? יש הרבה מה לעשות. גם הם מבינים שהם תלויים בנו, הם תלויים בנו כלכלית, הם תלויים בנו תשתיתית, מים, חשמל, הם תלויים בנו ביטחונית. אם זה הדרך מדינית צריך לתמרן כדי לחזק את האינטרסים שלנו.
ממש לסיום, הבחירות מתקרבות, איך ההיערכות מבחינתך? בוא נאמר ככה, מה האמירה המרכזית שאיתה תרצה לפנות לציבור? מה זה, עמדת הליכוד ללא נתניהו? מה האמירה המדינית, החברתית, המרכזית שתרצה להציג?
קודם כל, עוד לא ברור מתי תהיינה הבחירות, באופן רשמי בנובמבר 19, ייתכן והם יוקדמו. אני נערך להציג כוח שהדגל שלו יהיה, נקרא לזה, נץ ביטחוני, אבל ממלכתי, וחבל שבכלל צריך להגיד אבל. כי אנחנו היום במצב שאיבדנו ממלכתיות, ואם אני מודאג מאיזשהם איומים, זה בעיקר מהאיומים הפנימיים. מאותו שיח מפלג, מאותו שיסוי. כן, וחורבן בית קרה לנו רק כתוצאה מאימותים ופילוגים פנימיים. כן, אני לא איבדתי תקווה שחברה ישראלית תהיה חברת מופת, ואני רוצה לראות מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית, בטוחה, מסגשגת וצודקת. זה יהיה הדגל שלי.
והדבר הזה, איפה שמים אותו מדינית?
החלוקה הזאת ימין-שמאל היא מבחינתי, נקרא לזה לא רלוונטית, אבל היום זה מוצג כעמדה ימנית. אני נץ ביטחוני, רציונלי, מכיר את העניינים הביטחוניים והאתגרים הביטחוניים דרך הרגליים, עסקתי בזה ועוסק בזה גם היום, אז שהתגייסתי לפני 50 שנה, הדברים שלי מבוססים על ניסיון, ולא על איזה שהם חלומות כאלה ואחרים מצד כזה או מצד אחר של המפה הפוליטית.
והאנשים שאיתך, יש כבר שמות שאפשר לחלוק עם העם היושב בציון?
ברגע שנדע מתי הבחירות, אז גם נציג אנשים.
משה בוגי יעלון, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה ויום טוב.
שלום, שלום. בימים הקרובים תוצג בפני פורום קהלת תוכנית מדינית ימנית חדשה שמבקשת לשלב באופן מאוד מאוד מעניין בין החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון לבין הקמתה של מדינה פלסטינית. איך עושים את הדבר הזה? אנחנו רוצים לשוחח עם מי שמוביל את היוזמה לא רק בארץ אלא גם בחול. הוא גם יציג אותה בכינוס, תת אלוף במיל אמיר אביבי, שלום לך.
שלום רב.
תסביר לנו איך מרבעים את המעגל.
אוקיי, אני חייב לומר שזה לא תוכנית ימנית, זה פשוט תוכנית.
אוקיי.
ומתחברים אליה אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, גם בארץ וגם בחול. השיטה שבה אנחנו בעצם עושים את זה, היא לחפש מפגש אינטרסים, ולמצוא את המפגש אינטרסים הזה גם בין הישראלים לפלסטינאים, אבל גם בינינו לבין הקהילה הבינלאומית, לבין הערבים הסונים, לבין שכנתנו מצרים. בסוף בסוף הכל שאלה של אינטרסים.
עכשיו תפרט.
הרעיון שלנו הוא פשוט, לדעתנו אוסלו בעצם לא באמת הציע לפלסטינים מדינה ריבונית. לדעתנו הרעיון קודם כל גוזר על 2 מיליון אנשים בעזה לחיות לעד בתוך רצועה ברוחב של 5 קילומטר, אני לא רואה פה את הבשורה הגדולה לתושבי רצועת עזה. וביהודה ושומרון, איך שלא הופכים את זה, גם מי שקורא למה שהולך להיות שם מדינה, באמת באמת אין שם מדינה ריבונית בשום קונסטלציה.
אבל אולי הרעיון, אולי הרעיון היה מלכתחילה לקחת את אותם, אז היו כמה 250 אלף מתנחלים, לומר להם רבותיי, יש לנו שעה ויום עד אליו אתם מוזמנים לעזוב ולזכות בפינוי פיצוי, וזהו, תהיה מדינה נקייה מיהודים.
בעיקרון הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, ואני חושב שהעניין הזה די מובן לכולם, לא מאפשרים באמת הקמת מדינה ריבונית ביהודה ושומרון. כולם מבינים שמה שיש שם זה שישות ללא צבא, אנחנו מבינים שאת הביקה תמיד נחזיק, וכל מי שיכנס או יצא משם תמיד יעבור דרך ישראל. לכן מבחינתנו אוסלו זה לא בשורה לפלסטינאים, ובקונסטלציה מסוימת אם מותחים את זה יותר מדי, זה מסכן מאוד את הביטחון של ישראל. ולכן אנחנו החלטנו לעשות שינוי פרדיגמה של 180 מעלות, ומכיוון שהפלסטינאים חציים גרים ביהודה ושומרון וחציים גרים בעזה, מצאנו לנכון לאגן את הפתרון דווקא בעזה, ולהרחיב את עזה לצפון סיני, לאורך החוף, באזור שהוא פתוח לעולם, שמאפשר סחר, שמאפשר שדה תעופה, שמאפשר נמל, שמאפשר רציפות טריטוריאלית אמיתית לפלסטינאים, ועל הדרך לפתור בעצם את הבעיה העיקרית שעומדת כנגד אפשרויות כאלה או אחרות של סיפוח, וזה בעצם מרגע שיש מדינה פלסטינאית להקנות לתושבי יהודה ושומרון הפלסטינים אזרחות של מדינתם, והמשך חיים אוטונומיים באותם קווים שהם חיים בהם היום. אנחנו מתנגדים.
זאת אומרת, הם ממשיכים להיות במקומם, תושבי ג'נין במקומם, תושבי רמאללה במקומם, אבל התעודה שמחזיקים זה התעודה שמונפקת בממשל ברצועה.
נכון. בעיקרון, אנחנו מתנגדים נחרצות לגירוש של אנשים מביתם, בין אם זה יהודים ובין אם זה פלסטינאים. אנחנו חושבים שכל רעיון שקורה להוציא אנשים מביתם בכוח הוא רעיון לא אומני ולא ראוי. יחד עם זאת, בוודאי שאם מוקמת מדינה פלסטינאית רציפה, ריבונית, חופשייה לחלוטין בעזה וצפון סיני, אני מניח שיהיו פלסטינים שירצו לקשור את גורלם עם מדינתם, כפי שהיהודים עשו, לאורך שנים.
זה אומר שתצטרך בכל זאת לתת משהו, איזושהי הגדרה אוטונומית מעבר לניקוי רחובות ומערכת חינוך, למי שנמצא ברמאללה, באלביר, בג'נין ובית לחם. איך בכל זאת אתה נותן להם איזשהו מעמד?
אני חייב לומר שיש המון המון רעיונות שקשורים ליהודה ושומרון. אנחנו לא פוסעים אף אחד מהרעיונות האלה. אנחנו טוענים טענה מאוד מאוד פשוטה, ואנחנו רואים את זה דרך אגב כשאנחנו מציגים בחול. מרגע שאנשים מתחברים לרעיון שבאמת יש פה הצעה למדינה פלסטינית אמיתית וחופשית, כל סוגיית יהודה ושומרון באותו רגע הופכת להיות משנית לחלוטין, וכל קשת הרעיונות שיש סביב יהודה ושומרון הופכים להיות רעיונות רלוונטיים. מה מידת האוטונומיה, מה היקפה, האם הם יכולים להיות אזרחים במדינתם ותושבי ישראל, יש כל מיני ורציות לעניין הזה, שכולם הופכות להיות ריאליות ברגע שיש לפלסטינים מדינה אמיתית.
עכשיו בשביל לעשות את המהלך הזה, מעבר לזה שאתה צריך כמובן הסכמה ומטריה בינלאומית, צריך קודם כל את ההסכמה של בעל הקרקע שם בסיני, זה אומר המצרי. והמצרי אמנם פעם דיבר על הרעיון של הרחבת רצועת עזה לכיוון צפון סיני, אבל מהר מאוד הוא ככה נבהל אולי מהתגובות בעולם הערבי, והוא קיפל את הניירות.
אכן הצעה לא כזאת, לא כזאת רחבה ושלמה, הוצא על ידי מצרים, ומאותה סיבה שאני מאמין שהם יסכימו לזה עכשיו. למצרים יש הרבה מאוד אתגרים. יש שם 100 מיליון תושבים, שמתוכם 30 מיליון ממש רעבים ללחם. שם המצב ביטחוני לא פשוט. מצרים איבדה את המעמד הבינלאומי שלה ואת עמדת ההנהגה שלה בעולם הערבי. ואנחנו בעצם דרך התוכנית הזאת מציעים למצרים לקבל הכל. הם יקבלו סיוע כלכלי מסיבי, הם יקבלו סיוע ביטחוני. הם יהפכו להיות בעצם הציר שסביבו כל הסכם השלום האזורי יסוב. וזאת בשורה ענקית למצרים. ומצרים אפילו לא חייבת לתת את השטח, יכולה גם להחקיר אותו. יש כל מיני ורציות איך לעשות את זה בצורה שתתקבל.
זאת אומרת, אפשר גם מבחינה מדינית להישאר על האדמה ולהשאיר מדינה על אדמה שהיא לא שלהם, שלא של הפלסטינים.
כן, יש לזה המון ורציות. השורה התחתונה זה שמצרים היא בהחלט אחת המרוויחות הגדולות ביותר מהתהליך הזה.
כן, אין להם, לא, הם לא אמורים לחשוש מה שקורה היום. חמאס ישתלט על המדינה הזאת 5 או 10 שנים אחרי שהיא תוקם, והם ימצאו את עצמם עם מין גוש מאוד מאוד בעייתי שם צמוד אליהם.
בתוך התהליך הזה אנחנו מדברים בעצם על התגייסות בינלאומית, מתוך הבנה שעזה היא המפתח לפתרון אזורי, בשונה מהחשיבה שהיוש היא הפתרון. התגייסות כזאת אפשר להשתמש בה להרבה מאוד דברים. יש לנו היום קואליציה בינלאומית שתוקפת ללא הרף בסוריה ובעיראק ובתימן ובמקומות אחרים. ואם הקואליציה הזאת תגיע למסקנה שמה שצריך זה להוריד את החמאס, אז גם זה אפשרי. יחד עם זאת אני חייב לומר שכל המומחים שלנו סבורים שבקונסטלציה כזו או אחרת אפשר גם עם החמאס להגיע לסדרים ולדאוג לזה שהמדינה הזאת שלמעשה תהיה מוקפת ישראל ומצרים, התקיימו בתנאים סבירים.
זאת אומרת, יכול להיות שאם ינתן להם היציאה אל העולם החיצון בנמל תעופה או בנמל ימי, תהיה שם איזושהי רגיעה, תיווצר איזושהי רגיעה.
תראה, אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו מציעים להזריע השקעות עתק לצפון סיני, להקים שם עיר חדשה, להוציא מאות אלפי אנשים מתוך רצועת עזה דרומה, להקים שם רשתות מלונות, להקים שם תשתיות. זה איזשהו תהליך שיוצר דינמיקה אחרת לגמרי אזורית וגם ספציפית לתושבי עזה. ויש מזה התלהבות גדולה מאוד, אני חייב לומר, בכל מקום בעולם.
אז זהו, אתה מדבר על התלהבות, והזכרנו בתחילת הדברים שאתה לא מציג רק את הדברים פה בארץ, אלא גם אתה מסתובב איתם בעולם. ספר לנו איך התגובות שם.
אנחנו כבר שנה וחצי, אני ומייסד הרעיון, מר בנג'מין אנטוני, מסתובבים בבירות העולם, באוניברסיטאות מובילות, מציגים גם לקהילות. הדבר המופלא בסיפור הזה זה שקודם כל זה לא מתקבל כאיזשהו רעיון פוליטי של צד כזה או אחר, אלא באמת רעיון פרגמטי ענייני. מתחברים אליו אנשים מכל הקשת הפוליטית, מקצה לקצה, וזה דבר מדהים. אני דרך אגב, רואה בזה בשורה ענקית, כי אני רואה פה רעיון שהרבה הרבה לפני היישום שלו מסוגל לאחד את מדינת ישראל, מסוגל ליצור אחדות בין הישראלים ליהודי העולם, מסוגל לחבר את ישראל בצורה הרבה יותר חזקה לעולם המערבי, וזה בשורה ענקית עוד הרבה לפני שאנחנו מתמודדים עם השאלות הלא פשוטות של איך יקבלו את זה הפלסטינאים ואיך משכנים מצרים וכו'.
ואת הדבר הזה אתה יכול לקדם בלי להיות עם דריסת רגל בבית המחוקקים שלנו, בלי, הנה בחירות מתקרבות, או חצי שנה, שנה, אולי אתה צריך לשים שם יד, להקים מפלגה, ואז לקדם את העניין?
תראה, אני חושב שהרעיון הזה, שוב, הוא חוצה מפלגות, ואני לא חושב שצריך לנחס אותו למפלגה מסוימת. אנחנו התחלנו את התהליך בחול דווקא, כי חשבנו שלבוא בישראל ורק להגיד, יש לנו רעיון, זה לא מספיק רציני. אתה צריך להביא קבלות ואתה צריך להראות שיש משיכה גדולה לרעיון. אנחנו הצגנו את הרעיון הזה גם לגורמים רלוונטיים בממשל האמריקאי, לסנאטורים רבים ולמנהיגים גם בבריטניה, ואנחנו היום בטוחים ב-100% שזה רעיון שמי שיאמץ אותו, יזכה לתמיכה גדולה מאוד.
אבל מה, אין מה לעשות, צריך כדי לעשות את המהלכים הפיזיים, להתחיל לתפור את הדברים, אין מה לעשות, צריך תפקיד מדיני, ממלכתי, משמעותי. ביילין עשה את זה באוסלו מתוך תפקיד של סגן שר. משהו צריך להיות, אי אפשר להיות ממש מבחוץ ולהניע כזה מהלך גדול.
אני חייב להגיד שגם אוסלו הונה על ידי אנשים שלא כולם היו בעלי תפקידים בממשלה או בכנסת. לנו נוח כרגע להיות בפוזיציה שהיא הפוליטית לחלוטין, ולדבר עם כל הקשת של הפוליטיקאים הישראלים. אני חייב לומר שאנחנו רק בתחילת הדרך בישראל, התמקדנו מאוד בחול. אנחנו מביאים בשורה גדולה, העולם בשל העניין הזה, ואני מקווה שיהיה לנו הצלחה בקרב הפוליטיקאים שלנו.
אז לפני שאנחנו מסיימים, הפוליטיקאים שלנו, גם בשמאל, אתה שומע, בא איתם בשיח, אתה שומע כבר אמירות?
אני למשל הולך להרצות, הוזמנתי להרצות אצל נשים עושות שלום.
כן.
שם הרבה גורמים שמתלהבים מהרעיון. כך שדוגמה קלאסית לזה שבעצם יש איזושהי הבנה שהגענו לאיזשהו פרשת דרכים, אוסלו לא עובד, לא עבד. זה לא מתקדם לשום מקום, ואנשים צריכים אלטרנטיבות. אני חושב שהאלטרנטיבה שאנחנו מציגים הרבה יותר משמעותית לפלסטינים וגם לנו מכל רעיון אחר.
יפה. טוב, אנחנו כמובן נעקוב, נשמח לראות איך גם בשמאל, גם בימין וגם בעולם ממשיכים להגיב לרעיון הזה שלכם. תת אלוף במיל, אמיר אביבי, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה, יום טוב.
שלום. מחר תקיים ברית יוצא מרוקו, אירוע במלאת 50 שנים להקמתה. בין הדוברים באירוע יהיה גם האורח שלנו, העיתונאי וחבר הכנסת לשעבר דניאל בן סימון. שלום לך.
שלום, שלום.
מחבר הספר המרוקאים, נרצה לשמוע ממך בראשית הדברים עד כמה התיוג מרוקאי בכלל רלוונטי בישראל של סוף 2018.
האמת היא שיותר מתמיד.
וואה.
באופן פרדוקסלי, ככל שאנחנו מתרחקים מהשנים הראשונות, אנחנו חוזרים לשאלת המוצא ומירי רגב מאיפה היא ובנט מאיפה הוא וכל מיני, ויש שאלת המוצא הופכת להיות מרכזית, ואריה דרי, כל הפוליטיקה הישראלית מבוססת על מוצא, ולכן כל עוד זה ככה אתה תשמע בכל מקום את העניין הזה שמאיפה הוא תימני והוא עלה מקורדיסטן וזה עלה ממקום אחר. במובן הזה לא התקדמנו.
וזה למרות שאנחנו, סך הכל אתה מסתכל על, בדרך כלל על ישראלי ממוצע, תמיד הוא יהיה מעורבב
אתה צודק, אתה צודק, אנחנו מתערבבים בלי סוף. עדיין אתה קורא על המפכ"ל החדש, ואתה קורא בכל מקום שהוא בן לעולים ממרוקו, ושהתגורר בקירת שמואל, ובשכונה של עולים ממרוקו, זה פרט, אגב, הוא לא פוגעני, מציינים אותו כעובדה, לכן צריך לראות את הדברים האלה, כשאני הוצא לי את הספר הזה, הרבה אנשים לא רצו אפילו להסתכל עליו בגלל הכותרת. הכותרת נתפסה כאילו שנועדה להקנית או לפגוע.
וזה למרות שלך מותר, כי אתה מרוקאי.
אני מרוקאי, ולאן שהלכתי בכל חיי, זו עובדה שצוינה ליד שמי. מרוקאי קצת יחסית מפותח.
אוי, תלגן, צרפתי, מה?
בדיוק, בדיוק. אבל זה היה משהו שלא עזב אותך לרגע. ולכן אנחנו לא עשינו עדיין, לא מחקנו את הזהויות הראשוניות, אנחנו בזהות ישראלית, אבל לכל אחד יש תת זהות. אז אתה ישראלי ממוצא זה, אני ישראלי ממוצא זה. וזה לא רע אגב, זה לגיטימי וזה חלק מהחיים.
אז אתה אומר לי, איפה זה בא לידי ביטוי? אתה אומר, אתה באופן אישי זה תמיד הלך איתך בכל מקום. אנחנו יודעים, הציבור הדתי אומר, יש זה המנהגים של המרוקאים, זה המנהגים של הטוניסאים, זה המנהגים של האשכנזים. אבל איפה בחברה הישראלית הכללית זה בא לידי ביטוי? נתת לנו את הדוגמה של המפכ"ל, אבל ביומיום.
ביומיום, תראה, מכיוון שאתה בערוץ 7, אז אני חייב לומר לך שאחד התופעות שעדיין קיימות חזק חזק, זה הדת הספרדית לעומת הדת האשכנזית. במובן הזה לא הייתה שום התקרבות, ויש חומה סינית שמפרידה בין אורח החיים הספרדי נוסח שס ואורח החיים האשכנזי נוסח הרב קניבסקי. במובן הזה דווקא במגזר שלך לא התקדמתם, ויש עדיין אורחות חיים מופרדים אלה מאלה.
וזה אני... גם כשאתה מדבר על הציונות הדתית?
אלא מה?
כן.
הציונות הדתית שס הוקמה כי היא הוקעה באלף והוקעה בעין מהציונות הדתית והפועל המזרחי. הקימה מסגרת עדתית כי לא נקלטה ולכן, בפועל המזרחי, ולכן אני צריך להסתכל על זה, איפה הפגם פה? למה אנחנו דבקים כל כך בפוליטיקה של המוצא, בתרבות של המוצא, ולא מתקדמים? ולכן אני לוקח דווקא את המגזר הדתי שהפך הפועל המזרחי, כי הרי חרדיות לא הייתה בארצות המזרח, כפי שידוע לך. כן. היא נולדה בישראל. ולכן חרדיות הייתה תוצאה של העובדה שהם לא נקלטו, לא רצו אותם ככאלה, ותפסו את הדת שלהם כלא רצינית. ולכן הם הקימו מסגרת נפרדת שנקראת שס, כדי לזכות מה שקראו לזה עטרה ליושנה. במובן הזה, לא, דווקא בתחום הדתי, אני חייב לומר שלא הייתה פתיחות כלפי האחר. כל אחד דבק ברבנים שלו, בדת שלו, בתלמוד שלו, בגמרה שלו, בצורת הלימוד שלו, ופה הדת הספרדית נפגעה יותר מכולם, כי היא, לא, כי היא נתפסה כלא רצינית.
אולי לציבור הדתי והחרדי, יש תמיד את הקנאות, ככל שאתה יותר, יש לך מנהגים יותר קטנים, אתה יותר קנאי כי אתה הרי אוחז בזקנו של ריבונו של עולם, אתה לא יכול לוותר על זה. אבל אני שואל על הציבור הרחב, הציבור המסורתי והחילוני, האם גם שם, אנחנו יודעים שבבית המשפט העליון מדברים תמיד על תיוגו של השופט המזרחי, אבל איפה זה בא לידי ביטוי? ברחוב התל אביבי, אם בכלל.
האמת היא שלא, האמת היא שבצורה, פה יש, דווקא ברחוב יש התקדמות יוצאת דופן. הרחוב מקדים את מעצבי דעת הקהל, ובמובן הזה אתה לא תרגיש את זה בשום מקום. ומכיוון שאת דיברת על תל אביב, בתי הקפה שלה פתוחים עד 3-4 בבוקר, עשרות אלפי צעירים עדיין יושבים, מבלים, ואני אומר לך, לא תמצא שום הבדלה ושום הבדל בין אלה לבין אלה. במובן הזה הרחוב מקדים את מעצבי דעת הקהל, לכן התשובה שלי בעניין הזה של הציבור החילוני דווקא, אין הבדל. אני לא בקיא בציבור הדתי, אני לא יודע איך זה עובד, אבל בציבור הרחב אתה לא רואה את ההבדל. ופה במובן הזה יש איזו התערבבות יוצאת מן הכלל, שעובדת יפה. יש גם זוגיות פה בתחום הזה שעובדת בלי הפרדה. הכל מתערבב, למעט למעלה. ככל שאתה עולה למעלה, אתה מוצא את ההפרדה הזאת. אני בא מהתחום הפוליטי, הפרדה הייתה קיימת, המפתח בבית המשפט, המפתח בפוליטיקה במפלגה, מה הייצוג של זה לעומת הייצוג של זה, וזה נורא והיום. זה נורא והיום כי זה בעצם למעלה זה נתקע, למטה זה נפתח.
אז יכול להיות שהבשורה תבוא מלמטה בסופו של דבר. אני רוצה לשאול אותך, אבל כמי שחקר את העניין וכמי שמרגיש את העניין הזה על בשרו, עד כמה יש צורך, ואנחנו שומעים עכשיו אמנון לוי עומד לפתוח עונה חדשה עם פרק שעוסק בגזזת, והשאלה אם זה היה גזענות או לא היה גזענות, עד כמה צריך לנבור במה שהיה כאן בשנות ה-50?
תראה, אתה לא יכול להימנע מזה. אתה יודע שארצות הברית 60 שנה אחרי מלחמת וייטנאם לא מצליחה להתנתק ממנה. צרפת 60 שנה אחרי מלחמת אלג'יריה לא מצליחה להתנתק. אנחנו עדיין בעניין הזה של מלחמת העצמאות ותחילת הסכסוך. אתה לא יכול למחוק. אתה לא במדינה קומוניסטית שאתה כותב היסטוריה מחדש. אתה הולך עם הרגשות של האנשים. והייתה גזזת, אני לא בקיא בפרטים, אבל אני רק יודע דבר אחד, מכיוון שמחר זה ברית יוצא מרוקו, אני חייב לומר לך שכלפי העולים ממרוקו היה זלזול נוראי והיה לגלוג גם. זה לא סתם כיפוח, לא התייחסו אליהם ברצינות. ועל הפגיעה הזאת אתה מרגיש את התוצאות אצל הדור השני והשלישי. מה עשו להורים שלי, מה עשו לסבא שלי, מה... אתה מבין יותר הזלזול ואתה יכול מאשר משהו אחר, ואתה יכול למצוא משפחות שהתבססו בצורה יוצאת מן הכלל, בני דור שני ושלישי של יוצאי מרוקו, אבל העלבון עדיין קיים. ואין מה לעשות. אנשים זוכרים, זוכרים כתמים בעבר שלהם, ונדמה לי שהגזזת שייכת לאותו תחום, אני לא יודע אם זה היה צורך בזה או לא, אבל עובדה שאתה, זה עדיין קיים, אני באתי ממרוקו, אני לא שמעתי מעולם על הגזזת, רק כשהגעתי לפה, אני בהרבה תופעות מרוקאיות, למדתי אותם פה אגב, בארץ. כך שאין לי מושג מאיפה זה בא, ובמובן הזה אתה לא יכול לעצור את ההיסטוריה, אלא לזרום איתה.
אגב, איך אתה מגיב... איך אתה מגיב למה שנקרא אשכנזים שאומרים גם אנחנו סבלנו, גם אנחנו היינו במעברות, גם אנחנו עברנו תקופות לא פשוטות, קמנו, התעלמנו, שכחנו, זרקנו הכל מאחורה ויצאנו לכבוש את העולם והצלחנו והגענו לתוצאות, יאללה תתנערו, תפסיקו, עזבו את מה שהיה, צאו ותנצחו, הנה כבר יש לכם, היה רמטכ"ל והיה ומפכ"ל ועוד מעט היא גם ראש ממשלה, זה בסדר, בואו נרגע כבר, נשכח את העבר.
אגב, יש בזה, יש אמת בטענה הזאת, הם הקימו מדינה, העולים האשכנזים הקימו מדינה בצלמם ובדמותם, ברגע שהצטרכו לקלוט את האחרים הם קצת יפתו את הפנים שלהם ולא לא, לא, לא חייכו יותר מדי. על זה מדובר, על זה, לא על משהו אחר. המדינה, הם הקימו אותה, אבל לא השאירו מקום לאחרים. לא בתרבות, לא באתוס, לא בהיסטוריה, ולכן הקיבוץ הוא קיבוץ, הוא שייך למעגל החלוצי. הסדרות שהוקמה באותה תקופה היא עיירי פיתוח. אותו דבר לגבי קיבוצים בצפון, לעומת יישובים של עולים. היה יחס מתנשא, ועל זה, על זה הטענה, לא על משהו אחר. לא על משהו אחר, הם הקימו, כל הכבוד להם, הם שילמו מחיר, אבל אל תשבו, אתם בעלי הבית. האחרים הם, 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 הם דיירים או סוחרים או משהו כזה, יש להם מעמד שונה לחלוטין מאשר הראשונים. לכן צריך להתייחס בהבנה לטענה של העולים, שכאב לנו. וכשאדם אומר כואב לו, תתייחס ברצינות לכאב שלו, ואל תגיד שהוא פרזיט, ואל תגיד שגם אני עברתי את זה. זה לא אותו הדבר. להקים קיבוץ כשאתה בין האנשים האלה שהקימו את התרבות העברית החדשה, אתה לא יכול להשוות לעולים ממרוקו ומתימן, שנשלחו לאן שהם נשלחו, וקרטרו במשך 20-30 שנה עד שמצאו את עצמם. הם דורשים תשומת לב, תן להם את תשומת לב הזו, ואל תזלזל בהם, ואל תגיד גם אני עברתי את זה, זה לא אותו דבר. מרכז תל אביב, צפון תל אביב, אתה לא מוצא תימנים שם, ואתה לא מוצא אתיופים, ואתה לא מוצא הרבה עולים ממרוקו. במובן הזה, הראשונים זכו ברוב, האחרים לקחו מה שנשאר.
עכשיו תאמר לי, אתה ניסית לערוך השוואה בין מה שהיה ההקמה של שדרות להקמה של הקיבוצים, ובאמת היום יש איזה ניסיון גם של השרה גמליאל, המשרד שלה נסה להראות את החלוציות באותן שכונות משלומי ודרומה, אבל אולי בסופו של דבר, עוד כמו שאמרת אתה, האנשים הללו המזרחיים נשלחו שלא ברצונם, ולפעמים גם נזרקו באמצע המדבר, לכו תקימו לעצמכם חיים כאן. לעומת זאת הקיבוצניקים קמו מרצונם, שמו מכנסיים קצרים, כובע טמבל, והלכו ליישב את השממה. יש הבדל בגישה של האנשים שיצאו למשימה.
חד משמעית, חד משמעית, אתה הולך לקיבוצים הראשונים, ליד הכינרת, מסביב לכינרת, ואתה מתפעל מהעוצמה של העשייה הישראלית החדשה או הציונית עוד לפני קום המדינה, בתחילת המאה ה-20, אנשים מתו מרעב, מחום, מיתושים, ממחלות. הם הקימו, זה היה פרויקט שלהם, הם עזבו את אוסטריה, את גרמניה, את צרפת, את מדינות אחרות, מזרח אירופה ורוסיה, ושילמו את המחיר. מה שאני אומר לגבי העלייה הנוספת שבאה אחרי קום המדינה, היה צריך לגלות כלפיה רגישות נוספת. בגלל שהם לא באו מאותו רקע, הם לא באו, הם לא שינו את ההיסטוריה, הם הצטרפו אליה, והם לא באו עם אותה מוטיבציה. כשהקימו את שדרות, הם לא באו עם אותה מוטיבציה כמו שאלה שהקימו את גבים ליד שדרות, קיבוץ גבים. הקיבוצניקים באו עם חתך אחר לגמרי, עם מוטיבציה של לבנות עולם יהודי חדש, לשנות את היהודי, להפוך אותו לישראלי. העולים ממרוקו, באו, אתה יודע, פחות עם אותה מוטיבציה, אמרו להם שערבים ככה וככה וכדאי זה וזה וקצת משיחיות וקצת זה וזה. לכן אני אומר, הם היו זקוקים ליחס אחר, יותר נחמד, יותר סימפטי. והיום המחיר מדובר על, כשמדברים על הגזזת, מדברים על אותה משפחה של אי הבנה. שלחו אותנו, לקחו לנו, קיצצו לנו את הפאות. עכשיו, אתה יודע, לא יודע מה המוצא שלך.
אני אבליט לטובת העניין את החטא והעין, לא משנה המוצא הספציפי, אבל אנחנו יכולים לדבר בלי להיחשד בגזענות, נקרא לזה ככה.
לא, אני רק אומר שאני בא ממרוקו. במרוקו לא הייתה חרדיות, לא הייתה קנאות דתית. כולנו היינו מסורתיים. אתה יודע את זה או לא?
כן, אפשר לומר כך, זאת אומרת, מה זה מסורתיים? בכל זאת נתונים למרותה של ההלכה והרב של הקהילה, על פיו יישק דבר.
חד משמעית, אבל הרב בעצמו היה אדם פתוח ומתון, ובעצם זה כל העניין. לא היה, הכל הייתה פתיחות יוצאת דופן. אני אומר את זה בערוץ 7, אבל התפללנו בשבת בבוקר, והתעוללנו בשבת אחר הצהריים. ומכיוון שאריה דרי היה שכן שלי, כל מה שעשיתי הוא עשה. ואבא שלי אותו דבר, לכן אני לא רוצה לסבך אותך, כן?
תסבך אותו, לא אותי.
אתה מבין, וואלה לארץ, אני הייתי לארץ, כולנו עלינו באותו דבר. אבא שלו היה בלי כיפה, אבא שלי היה בלי כיפה. אבל בשבת שניהם התפללו, הם ישבו זה לצד זה, דרי בילה אצלי בבית. כלומר, עברנו איזושהי חוויה יהודית מסורתית. פה היא נהפכה לחילונית וחרדית. וזה הפשע הכי גדול. שהמדינה חוללה, עוללה לעולים האלה, שחילקה אותם לאלה ואלה. תיתנו להם את הדת שאותה, שאיתה חיו מאות בשנים, אותה מתינות, אותה יכולת לחיות עם האחר, בין אם הוא דתי, ככה הוקמה ש"ס, רובם חזרו בתשובה, אתה מבין? כולם חרדים יד שנייה. במובן הזה, זה משהו שניקח מהם, ואני חושב שנעשו דברים בגלל חוסר הבנה, בגלל חוסר התייחסות, בגלל חוסר סימפתיה לעולים. אני יודע מה, דרי סיפר לי פעם, כאילו כולנו עברנו אותו דבר, כולנו עברנו אותו דבר. העולים האלה לא נתנו להם את הרצינות לתרבות שלהם, למאות השנים שהם חיו עם המוסלמים.
אז אני רוצה לשאול אותך, דניאל, ואולי ככה לקראת סיומה של השיחה הזו, זה אולי קצת מחזיר אותך לזירה הפוליטית, אבל בכל זאת, היה שום אחד שקוראים לו הרב חיים אמסלם, שאמר בדיוק את האמירה הזאת, אני רוצה להחזיר את האמירה הספרדית, המרוקאי, האלג'ראי והטוניסאי, שהיו נימה מתונה, מכילה וכו' וכו'. הוא לא קיבל קולות, לא בקלפי. בזירה הפוליטית זרקו אותו. לא רוצים את זה כנראה.
תשמע, לא שלא רוצים את זה. אני חייב לומר לך שזה נעשה פשע כלפי היהדות הספרדית הזאת. כלפי המאות שנים של לימוד תורה, של דת, מתונה. וכל זה השתנה בישראל. כי בישראל דרשו מהם נאמנות לצד אחד בפד. או שאתה כמונו, או שאתה לא איתנו. ובמובן הזה, אם אמרת, אבל במרוקו זה היה אחרת, אמורים לך תחזור למרוקו. במובן הזה, אני לא מאשים את המסורת ואת האנשים אלא את אלה למעלה, שעשו את החלוקה הזאת, והצליחו לבלבל מאות אלפים, ולהפוך אותה, להרחיק אותה לדת, או לקרב אותם יתר על המידה. וזה לא היה ככה. אני תלמיד של אליאנס. אליאנס היא תופעה יוצאת דופן, שאפשרה ליהודים למאות אלפים. גם ללמוד תורה, אבל גם ללמוד גיאוגרפיה, מדעים ולקבל פרס נובל לפיזיקה, כמו שזה שני יהודים מרוקאים בצרפת היום. הם עברו את התהליך של אליאנס, והם גם מתפללים בשבת וגם קיבלו פרס נובל למדעים מדויקים, כי הם עשו שניהם יחד. בארץ דרשו מהם נאמנות לדבר אחד, או ללמוד תורה או ללמוד לימודים אחרים ממלכתיים.
כן. טוב, נדמה שהנושא הזה בהחלט פתוח, ואם אתם מסכמים 50 שנה להקמת ברית עולי מרוקו, נראה שיש עוד הרבה עבודה ל-50 שנה הבאות. דניאל בן סימון, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה, שלום שלום.
שלום וברכה. שלום, אנחנו אומרים עכשיו לסגן אלוף אלון פרץ, שלום לך.
בוקר טוב, שבוע טוב.
עד לא מכבר מפקד גדוד 636, גדוד האיסוף של פיקוד מרכז. לפני מספר ימים סיימת את התפקיד שם, ונרצה ככה לשמוע סיכום תקופה, או בוא נתחיל בדברים היותר פשוטים, מה זה בכלל גדוד האיסוף?
אז יחידה של 3-6 היא יחידה שבעצם חולשת על כל פיקוד המרכז, ממש מאפולה עד מצדות יהודה, כולל ביקת הירדן, וזו יחידה שמשלבת גם תצפיתניות וגם לוחמי איסוף, שבעצם אחראים גם על מהלך ההגנה ביהודה ושומרון, בין אם זה הצירים, בין אם זה על היישובים, וגם על הפעילות ההתקפית, הפעילות שבה הלוחמים מחפשים מחבל כזה או מחבל אחר, עוסקים באיסוף מודיעין, ועוסקים גם בסיכול של המחבלים האלה.
זאת אומרת, זאת עבודה בעצם של איסוף, איסוף ידע שעובר אחרי זה ליחידות, ליחידות אחרות, או שהיחידה עצמה גם אוספת וגם מתפעלת מבצעים על פי הנתונים?
אז בעולם שבו התצפיתניות נמצאות, הן נמצאות בעולם ההגנה. בעיקר בהגנה, בין אם זה על הגנה על גבול, הגנה על התפר, הגנה על היישובים ועל הצירים, שבו סגירת המעגלים צריכה להיות מאוד מהירה. זיהינו זורק אבנים שמתקרב לציר, התצפיתניות צריכות בזמן אמת להכווין את הכוחות הגזרתיים. ובעולם ההתקפי, הלוחמים עוסקים באיסוף שלעיתים הוא ליחידות מיוחדות, לעתים הוא ליחידות השירות השונות, ולעתים זה איסוף שבו גם אנחנו מבצעים את הסיכול עצמו, שבו אנחנו תופסים את המחבל או את היד שעליו אנחנו עובדים. והעניין הזה הוא עניין מאוד ייחודי, כי אין עוד יחידות איסוף בצבא שגם עוסקות באיסוף המודיעין, מכינות לעצמם את היעדים וגם מסכלות בעצמם את היעדים שהן עובדות עליהם.
אז אני מבין שבתקופה האחרונה הצטרף אליכם כוח נוסף, כוח עזר, זה מה שאנחנו הרחפנים וכל כל החבורה המעופפת הזאת. איך הטכנולוגיה החדשנית משתלבת בפעילות השוטפת?
בשנתיים וחצי האחרונות נכנסו המון טכנולוגיות לשימוש של הצבא ביהודה ושומרון בכלל, וב-636 בפרט. היחידה היא בעצם הראשונה ש מכניסה את הרחפנים כגורם מבצעי לצהל כולו, ומשם זה בעצם מתפשט. כלומר, גם עסקנו בתחום המבצעי וגם ההדרכתי. ההדרכות הראשונות של הצבא על איך משתמשים ברחפנים, אנחנו העברנו אותם ביחידה מתוך הניסיון שצברנו. וצריך לומר שזה כלי שהוא מאוד, הוא מאוד משמעותי, כי הוא מאפשר לך גם זוויות ראייה נוספות שלא היו קיימות עד היום, אבל הוא גם מאפשר לך לעקוב אחרי יעדים שאתה רוצה לעקוב אחריהם. והמהלכים הבאים שאנחנו הולכים אליהם זה להכניס את אותם רחפנים לא רק אצל הלוחמים, אלא גם אצל התצפיתניות. כדי שתצפיתנית מהחמל, כשהיא מזהה משהו בגובה הקרקע, תוכל בעתיד לשלוח רחפן ובעצם לאחוז את אותו רכב חשוד, אותו אדם חשוד שמתקרב לציר. זאת אומרת, יש כל מיני אופנים שבהם אנחנו רואים את הטכנולוגיה הזאת מתפתחת, אבל היא כלי עזר מאוד משמעותי כדי לאחוז את האויב.
זאת אומרת, כיום התצפיתניות הן לא מתעסקות ישירות מול רחפנים, זה המפקדים בשטח.
זה מפקדים בשטח, עשינו כבר כמה ניסויים כאלה, ניסויים מבצעיים שהצליחו, אחד מהם היה בציר 443 לפני כחצי שנה, וההחלטה לאור אותו ניסוי היא להכניס את הרחפנים האלה כבר ממש בחודשים הקרובים, אנחנו מדברים על 3-4 חודשים הקרובים, שרחפנים כאלה שתצפיתניות מפעילות יהפכו להיות מבצעים.
תאמר לי, אומרים שישנה איזושהי בעייתיות, כי גם מהצד השני יש להם רחפנים משלהם, והרחפנים שלנו אולי ככה מתאים את יכולת הסיכול מול רחפנים שאיתם יש כל מיני בלונים וכל מיני אפקטים, גם צילום, גם העברת ציוד כזה או אחר לאסירים כלואים, מחבלים כלואים וכאלה, וכאשר רוצים להתמודד מול הרחפנים שלהם, הרחפנים שלנו, גם אם זה רחפנים של ילדים, מבלבלים את המערכת. אתה מכיר את התופעה?
אני לא נתקלתי בתופעה כזאת, אנחנו כן נתקלנו בניסיונות להרים רחפנים בכל מיני מרחבים ביהודה ושומרון, ניסיונות של פלסטינאים להרים רחפנים, גם לעתים מעל יישובים. מבחינה חוקית לא ניתן להרים רחפנים על ידי פלסטינאים במרחב האווירי בפיקוד מרכז. זה צו עוד בין עשרות שנים שתקפו אותו לאחרונה, אבל חלק ממאמצי הסיכול שנעשו בחודשים האחרונים זה גם החרמת רחפנים שמוכרים פלסטינאים. כלומר, נתקלנו בכמה וכמה אירועים כאלה שבהם החרמנו את הרחפנים האלה, כי אנחנו לא רוצים לתת לתופעה הזאת להתרחב. אבל האם האיום הזה קיים? הוא קיים. ראינו גם במקומות אחרים, כולל בגבול סוריה, איך ארגונים כאלה ואחרים משתמשים ברחפנים. אבל הסיפור הזה הוא נמצא במודעות שלנו, והוא נמצא גם בניטור של גורמי המודיעין. אנחנו לא רוצים לאפשר הטסת רחפנים על ידי פלסטינאים במרחב פיקוד מרכז.
תאמר לי, עד כמה החבר'ה צעירים, י' א', י' ב', תלמידי מכינות, עד כמה הם מודעים לפעילות של גדודי האיסוף? עד כמה כאשר אומרים להם תבחרו, הם רושמים את הגדודים האלה?
תראה, קודם כל יש ביקוש להגיע למרחב הזה של האיסוף הקרבי. גם לוחמי האיסוף הקרבי הם לוחמי חוד, כמו שהגדיר אותם רמטכ"ל בחודשים האחרונים. אני לא יודע אם אתם מכירים את העבודה שנעשתה בצבא להסדרת מהו לוחם חוד ומהו לוחם רגיל וכולי, אבל לוחמי איסוף הם לוחמי חוד, כלומר אלה הלוחמים שנמצאים בחוד החנית של הצבא בפעילות ההתקפית המבצעית. יש ביקוש מאוד גדול להגיע ליחידה, בפרט באיוש, כי איוש עוסקת בעולם מודיעיני, בעולם התקפי, הלוחמים נמצאים כל לילה בכפרים, הלוחמים עוסקים במערבי עירות, וגם חלק מהחבר'ה שנמצאים ביחידה זה צוותי בנישים. כמעט באופן קבוע יש לנו שתי צוותים של בני ישיבות שמשרתים בפלוגת זיקית ופלוגת נץ, אלה הפלוגות המבצעיות. וזה שירות שהוא מאוד מעניין, הוא גם מאתגר שכלית, הוא גם מאתגר פיזית, כי אתה צריך לסחוב משקלים שבדרך כלל לא סוחבים אותם, אתה צריך לשעות במערבים של 72-96 שעות, ואני חושב שגם בהתאם אנחנו מקבלים לוחמים מאוד מאוד איכותיים, אנשים עם ראש על הכתפיים, עם סיבולת פיזית מאוד גבוהה, ויש מוטיבציה מאוד גדולה להגיע ליחידה. חלק מהעניין של הגיוס ליחידה זה משהו מאוד משפחתי, זה חבר שמדבר עם שכן ואנשי שירות בצבא, שאני קיבלתי עשרות טלפונים בשנתיים וחצי האחרונות על קצינים בכירים שרוצים שהבנים שלהם יגיעו אלינו, ויש פה איזה משהו מאוד משפחתי, כי זה תחום מאוד ייחודי.
הזכרת את הביינישים, ומטבע הדברים הסוגיה שאי אפשר להתעלם ממנה זה סוגיית המתח בין הרצון לתת לביינישים או לקרוא לביינישים להצטרף לגדודים שונים, בהם גם הגדוד הזה, אבל מצד שני גם לאפשר לחיילות את השילוב המקסימלי האפשרי, והזכרת את התצפיתניות, אני מתאר לעצמי שהפעילות של החיילות הם גם מעבר לתצפיתניות. איך משלבים בין שני המגזרים האלה?
ביחידה לא נתקלתי באתגרים האלה, כי האוכלוסיות הן משרתות ביחד, אבל בהפרדה. תצפיתניות, יש רק תצפיתניות בחמלים. זה לא שירות שהוא שירות מעורב, ולוחמים, יש רק לוחמים ביחידה. כלומר, אין גם לוחמות וגם לוחמים, אז פחות נתקלתי באתגרים האלה. ובמקומות שבהם בהכשרה, בבית ספר, יש הכשרה שהיא מעורבת, אז גם שם יש הפרדה שמאפשרת לבין אישים לקיים את אורח החיים כמו שהם מאמינים בו, את אורח החיים הדתי, ומצד שני לשרת שירות איכותי. יש קשר מאוד,
ניתנת להם אפשרות להיות בהכשרה נפרדת?
כן, כי יש הלוחמות איסוף הם נמצאות בנפרד, והלוחמי איסוף הם נמצאים בנפרד. יש לוחמות איסוף שעושות עבודה נהדרת בגבול מצרים, זה המקום שבו יש אפשרות ללוחמות איסוף לשרת, וזה צוותים שהם צוותים של לוחמות בלבד. ובמהלך השנתיים וחצי האחרונות גם היה קשר נפלא, גם לישיבות שהגיעו לבקר את הלוחמים, מן הסתם רוב הישיבות הן ביהודה ושומרון, אז זה היה יותר קל, גם הגיעו לחזק את הרוח, גם לעשות ימי עיון ממוקדים, כלומר זה מאפשר גם לבני הישיבות לעשות שירות שהוא שירות מאוד מעניין, מאוד ייחודי, עוסק בעולם המודיעין ובעולם המבצעי, וגם לעשות את זה כפי שעל פי חוקי ההלכה.
יפה. סגן אלוף אלון פרץ, עד לא מכבר מפקד גדוד 636, גדוד האיסוף של פיקוד מרכז, אני מודה לך מאוד על הדברים, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה, שבוע טוב.
כל טוב, שבוע טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לשר הביטחון לשעבר, המתכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון. אלוף במיל, יום טוב סמיה. תת אלוף במיל, אמיר אביבי. סגן אלוף דניאל פרץ. הרבה מאוד קצינים היו לנו היום ביומן. ודניאל בן סימון, ככה מחזיר אותנו לנימה אזרחית משהו. לכם על ההזנה, סובה חלמים טובים, בשורות טובות. להשתמע.